נכון, אתה צודק, אמרו לי את זה פעם.
מה, מה, לא
שמעתי. אבל צריך לזכור את זה בעל פה.
סופרים לפי פסוק, לא לפי חשתם שלוש.
כאילו, הושע, כדי
מרב. אז בוריס, מה עכשיו אתה אחראי על הספירה? כי אופן לא חזק
במסלט. אני בדרך כלל לא מצליף, אבל תהיה מעכשיו אתה מצליף. אתה דואג שכולם באים וכולם יצאים.
יום כיפור אומרים, אחד, 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 ושתיים.
שלום
לך,
דינה. דינה, נעים מאוד, ברוכה הבאה. טוב, ערב טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העיר מיום השני ליולי 2024 על סדר היום עדכוני ראש העיר. קודם כל אני רוצה להודות לכם באופן אישי על הניחומים והתמיכה במהלך השבעה והשלושים לזכר האבא שלי. כמו בכל הסקירות הקודמות, גם בסקירה הזו אני מעדכנת שלמרות שאנו בשגרה, אנו ממשיכים להעריך לאפשרות שהחזית הצפונית תתרחב ועובדי העירייה דרוכים לאפשרות הזו לעבור מ-0 ל-100 בכל רגע נתון. אף אחד לא יודע מתי ואם זה יקרה, אבל אנחנו לא לוקחים סיכונים ונערכים לכל התרחישים. במידה ויהיו עדכונים נוספים, אנו נעדכן אתכם ישירות. אני מזכירה לכם שבזמן חירום אנחנו נצטרך אתכם כפי שהתגייסתם ב-7 באוקטובר. נכנסנו לחודשי הקיץ, וזה אומר שהאתגרים הגדולים שלנו הם בראש ובראשונה, הראשון בספטמבר, והערכות של האגפים הרלוונטיים לפתיחתה של שנת הלימודים. במקביל, אנו יוצאים לדרך עם שיפוצי הקיץ בבתי הספר ובגני הילדים, וממשיכים בבינוי הנדרש, בית ספר אריק איינשטיין ומעונות בית בפארק בעיקר. זה לא סוד שיש מחסור אדיר בכוח אדם בחברות הבנייה, אבל אנו נצלח את האתגרים הללו, ונדע לכך שפתיחת השנה תהיה הכי חגיגית ושמחה כפי שאנו רגילים. במקביל היום, אנו מתחילים אירועי קיץ שמופקים על ידי אגף תרבות ואירועים. הערב יתקיים אירוע בנווה רבין, ובמהלך הקיץ יתקיימו אירועים גם בשכונות וגם בהיכל התרבות. בנוסף, אנו מקרינים את משחקי היורו במתחם הסינמה פארק ובית בפארק. כמו כן, אתמול יצאו לדרך קייטנות שמופעלות על ידי נפגשים מרכזים קהילתיים עם 2,550 ילדים שלוקחים חלק בשלל הקייטנות שמוצעות להם. בשבוע שעבר הכרזנו על הטבה מיוחדת לאנשי ונשות המילואים ומשפחותיהם וכן לחיילים כניסה חופשית לבריכה עירונית בחודשי הקיץ. ההטבה החשובה הזו מצטרפת לשלל שירותים שהענקנו ואנו ממשיכים להעניק לאנשי המילואים במטרה ברורה להקל עליהם ובעיקר על המשפחות שלהם כמה שיותר בתקופה המאתגרת הזו. תודה לספיר חבסוב על היוזמה החשובה הזו וככל שהתאפשר לנו לספק הטבות נוספות ולאחר שנבדוק את האפשרויות הכלכליות שעומדות לרשותנו, נעשה את זה בשמחה. לצערי הרב, יש רשויות רבות שהבטיחו הקלות בארנונה ובנושאים שאינם בסמכותן בכלל. אנו הראשונים שנשמח להקל על אנשי המילואים, החלטה בעניין ארנונה צריכה להיות מלמעלה של משרד הפנים, ובהתאם לכך נקדם גם אצלנו. אנו גם מספקים להם הנחות במופעי התרבות של הקיץ, וזה באמת המעט שאפשר לעשות עבורם. שלב ברכות. אני רוצה לברך את רבית די, מנהלת חטיבת ביניים יובלים שנבחרה כעובדת הוראה מצטיינת של מחוז תל אביב במשרד החינוך. אין ספק שרבית ראויה להצטיינות בזכות העבודה הנפלאה שהיא עושה בחטיבת הביניים. בספורט, אני רוצה לברך את קבוצת יובלים מאוד מנור על השחייה בליגת ממנת בקעת אונו. זו כבר מסורת ששנה אחרי שנה הקבוצה הזו זוכה באליפות וזו גאווה גדולה. תודה למאמן דדי אלחדף ולשחקניות הנהדרות שלנו. בהזדמנות הזו אני רוצה גם להודות לעדי דורה וחני חיים שמשמשות כרכזות הליגה ועושות עבודה מצוינת. יישר כוח גם לקבוצת ילדים ב' בכדורסל שזכו באליפות מחוז בקעת אונו ללא אף הפסד. זה מזכיר לכולנו שההשקעה בדור העתיד היא ההשקעה הנכונה והטובה ביותר. תודה למוטי בן בסט ולמאמן אלמוג עיר שעובד איתו. ברכות גם לקבוצת ילדים ב' בהדרכתו של רונן אהרוני על הזכייה באליפות מחוז מרכז אחרי עונה פנטסטית שכללה 19 ניצחונות, תיקו אחד וללא הפסדים. ברכות לצוות, העוזר נועה, מנהלת הקבוצה מירי, אברהם, רפי, יצחקי ומוטי פוזיילוב. הישג חשוב נוסף הוא הכתרה של שחר ג'אנח כאלופת ישראל בהתעמלות מכשירים. שחר הגיע למקום הראשון בתחרות הקרב רב שהתקיימה באדר יוסף. זהו עוד הישג של ענף תחת ניהולם של טל ונריה סער. ההישגים הללו מגיעים כחלק מעבודת מחלקת הספורט במפגשים מרכזים קהילתיים בראשותו של דיאגו לוינסון. תודה לכולם. אני מקווה שהיום שמתם לב מרוב הודעות. ביום ראשון הקרוב אלמוג חוזר לעיר אחרי שהוא שעה בתקופה האחרונה בכפר מקביה להתאוששות. אנחנו נקיים קבלת פנים חגיגית. אני מזמינה אתכם להצטרף ולקחת חלק. תודה. תודה רבה לכולם. סעיף 2 לסדר היום.
עכשיו לפני הסעיף?
כן.
את תזכרת פה את הקייטנות במה שאנחנו עושים. יש המון מכתבים שמדברים אותי על המחירים מאוד גבוהים, שחלק מהם לא יכולים לעמוד בזה. מה אפשר להיעזר? אני למשל פניתי לכמה גופים, פעם היינו עושים חסויות. דיברתי עם בנק פועלים, מנהל של בנק פועלים, דיברתי עם
אנשים. קודם כל חשוב להגיד שקייטנות עד כיתה ג' זה דרך בתי הספר, יש קייטנות של החופש הגדול. זה עולה 300 שקל בגלל שאנחנו סוציו-אקונומי 5, אז מ-8 עד 1 לכל הילדים, מגני הילדים עד כיתה ג' זה ב-300 שקל. הקייטנות העשירות יותר, לא, העשירות מבחינת תכנים, קייטנות לפי נושאים, כדורסל, התעמלות קרקע, טיולים ברחבי העיר, הן קייטנות יקרות יותר. אנחנו במתנס יש ועדת מלגות, אנחנו לא נותנים הנחה גורפת, יש ועדת מלגות, כל משפחה לפי הצרכים שלה.
אנחנו יכולים לשלוח לאנשים לוועדה הזאת?
נכון, דרך ועדת המלגות.
ואתם ניסיתם למכור את החסות שלנו לפי גופים כמו בנקים, כמו אחרים שיכולו חסות ולפרסם אותם?
אני פחות אוהבת את הדברים האלה, כי אחר כך הם חוזרים אליי בדרך האחורית. אני מעדיפה לא...
כי ההורים קשה, יש להם שלושה ארבעה ילדים
אותו חום.
קשה להם לשלם הרבה כסף, 2,000 משהו שקל אמרו לי.
נכון.
זה קשה להם.
אז יש את ועדת המלגות, אנחנו לא נותנים הנחה לכולם, כי אני לא חושבת שאני ואותו אחד שאתה מדבר עליו באותו רמה, ולכן זה נקודתי.
אם יוסי אפילו היה עד שישבנו, תקפו אותנו, שאתם לא, אנחנו לא מטפלים, אז זה היה מה, תופע.
בקרוב תוקם הנהלה חדשה.
מה?
תוקם הנהלה חדשה שתדון במלגות.
לא, אבל הוועדה קיימת, צריך להגיש בקשות.
טוב, אתה יכול לספיר, ראיתי את ההסכים.
הוא מכיר שברה שהגישה, קיבלה 40% היום.
מה אתם קיימת?
הנה, שלמה, אתה יכול להגיד את זה להקלטה, כן?
אני מכיר משפחה שיש לה שתי ילדים, הגישו בקשה. והתקשרו להם אתמול מהוועדה ונפגשים, והודיעו להם שיש להם 40% הנחה על קייטנות.
פשוט צריך להגיד לאנשים, בדרך אגב, אומרים להם, גם מי שנרשם שאפשר להגיש ועדת הנחות, חשוב. עוד סוגיות?
זה יצא 1,080 שקל.
גם ועדת הנחות כללי דרך אגב, גם בשנת הפעילות.
גם על חוגים כאלה.
נכון, זה מה שהוא אמר, זה על חוגים, זה גם פעילות שוטפת, לא רק איתנות. סעיף 2 לסדר היום, מינוי נציגת ציבור בוועדת איכות הסביבה. כן? נכון. קיבלתי מתנועת חיים בסביבה, תשתית לתנועה סביבתית, את המועמדת שלהם, את הנציגה שלהם בוועדת איכות הסביבה אור יהודה. אני מבקשת לאשר את רחל אנו מנחם כנציגת העמותה בוועדה. כן, בוועדה לאיכות הסביבה, אבל לדעתי אנחנו מינינו אותה מטעמנו, אבל...
כן, היא שלוש שנים.
כן, היא תושבת העיר, היא פעילה בקהילה.
פעילה בפייסבוק.
נכון, נכון.
מי זאת?
רחל אנו מנחם. אתה? כן, בסדר. אז היא הנציגה של הארגונים הסביבתיים.
זה ארצי, כן?
כן, אבל היא אצלנו, ב... היא הנציגה שלהם אצלנו בוועדת איכות הסביבה שלנו. מי בעד אישור הנציגה? פה אחד. אישור טברים. טוב, רוב הטברים הם, כפי שאתם רואים, מתייחסים לשכונת נווה איילון. הראשונים שמתאכלסים בחודשים הבאים בפרויקט של שבירו, התאכלסו חודש, חודשיים הקרובים, ישופצו במסגרות החינוך בתוך העיר, והכוונה שכל המסגרות האלה יהיו ערוכים לקליטת התושבים כשהשכונה הזו תתמלא. אחרי שבירו יש לנו את דוראל, את גינדי. דוראל הוא הבונה של שבירו, אז גינדי, כן. בניגוד לבית בפארק, זה לא שכונה שנבנית בבת אחת, זה שכונה שנבנית לפי מגרשים. ייקח הרבה זמן עד שהיא תהיה במלוא... האכלוס שלה, ולכן אנחנו נערכים כדי שגם לאלה שיהיו בשנים הקרובות יהיה מענה. תבר 1789, אולם ספורט גדול בנווה איילון. סליחה.
אני השתתף אנשים קודם.
סליחה, לא ראיתי, כן.
זה פיתוח מתחם בזק, זה תבר 1570, אנחנו מסיימים את שלב א' של הפיתוח שם.
רגע, אתם קוראים לזה עדיין, וזה מעצבן אותי, פיתוח מתחם בזק. אנחנו מדברים על נעימי, בסדר? על הפיתוח של כל מה שמסביב לנעימי. תשנו את השם.
זה השלמה של עוד 4 מיליון על מנת לסיים את העבודות שם.
היית שם לאחרונה? כדאי לעשות סיבוב על הפיתוח שם. תבר 1570, מי בעד הגדלת סכום התבר ב-4 מיליון שקלים, מקורות מימון, קרנות, סך הכל 30 מיליון שקלים, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד?
בוריס, אתה מצביע לפני?
תצביע ותלך לפחות את זה.
אני מצביע
לפני. ביי.
לגבי...
אני לא משתמש. סליחה.
לגבי...
תודה רבה.
לגבי הרשימה הנוספת, זה בעצם... זה תברים שונים, אבל פה זה הנגזרת התכנונית שלהם. בגלל שאנחנו נבצע, כמו שליאת אמרה, לא נבצע אותם במיידי, אז רק החלק התכנוני שלהם, ולפי נבצע אותם, זאת אומרת, לאורך הדרך. אז בשלב הזה צריך לאשר את זה על מנת שכל פרויקט שאנחנו רוצים שיהיה בו, גם התכנון, גם היועצים, גם העבודה תהיה פנימה, ואפשר יהיה להסתכל במבט נכון על הפרויקט. מה שצריך כרגע זה לתכנן. התכנון יושב בפרויקטים האלה, ולכן צריך לאשר אותם בשלב הזה. אז זו הרשימה.
תודה. תבר 1789, אולם ספורט גדול בנווה איילון. סכום התבר 2,200,000 שקל, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים, דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התבר? באחד. תבר 1790, בית ספר מקיף, 42 כיתות ממלכתי, נווה איילון, 8,700,000 ש"ח, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור? בית ספר יסודי, 18 כיתות ממלכתי, שני בנווה איילון, 2,800,000 ש"ח, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התבר? באחד. תבר 1792, בריכת שחייה בנווה איילון, סכום התבר 2,700,000 שקל, מקורות המימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התבר? באחד. תבר 1793, מרכז פסגה, נווה איילון, סכום התבר 1,100,000 שקל, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התבר? רק להגיד, מרכז פסגה זה מבנה...
אנחנו פסגה שרץ כבר כשעובד כבר ביום.
לא, לא עובד, הוא יעבוד השנה. זה מסגה, זה פיתוח סגלי הוראה. זה סוג של מקום להכשרה והעצמה של כל צוותי החינוך וההוראה. כיום אנחנו מקבלים שירות, אנחנו משתייכים לרמת גן, בגלל הגידול שלנו, אנחנו מקימים אצלנו. כן.
את כל הצוותים של בתי הספר והגנים.
בתי הספר, גנים, כן. יהיה להם בית, סוג של בית לכל הצוותים האלה. כן, אמרנו, פה-1. תבר 1794, מבנה ציבור ומרכז קהילתי נווה איילון, סכום התבר 2,200,000 שקל, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התבר? פה-1. תבר 1795, מועדון נוער נווה איילון, סכום התבר 410,000 ש"ח, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התבר?
זה קשור למפגשים?
לא,
זה
חלק ממתחם. יש לנו בשליפה...
את רוצה להראות לנו בי אולי איפה זה נמצא פשוט?
אני אראה בדיוק. זה בגדול מבנה החינוך והציבור בשכונת נווה איילון, נמצאים בשני מגרשים מרכזיים. מגרש אחד גדול שיש בו את עיקר בתי הספר ושדרה שנקראת שדרת הקהילה, שיהיו בה את כל המבנים שישמשו בבוקר את בתי הספר, אולמות הספורט, בריכות השחייה וכל הזה, ואחר הצהריים ישמשו לנפגשים, לחוגים, בלתי פורמלי. וזה מגרש לגני הילדים, ויש בו בית ספר אחד. הם שני מגרשים צמודים, והם בגדול, זה אמור להיות לב השכונה בפעילות.
זה בעצם החיבור בין רמת פינקס וסקיה א', זה הגב שלהם.
נכון.
זה סמטת כנרת, בדיוק. סמטת כנרת ורמת פינקה זה כאילו החיבור בין...
זה בעצם עוד שלוחה של מחלקת הנוער
שקיימת היום. כן, כן, כן. שם יהיה הפעילות. אישרתי את המועדון נוער? מי בעד אישור התבר? באחד. תבר 1796, שטחים פתוחים לציבור בנווה איילון, סכום התבר 950,000 שקל, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התבר? פה אחד. תבר 1797, דרך היקפית נווה איילון, 1,200,000 ש"ח, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד?
מה זה אומר?
הנה, מסבירה.
למגרש הזה, את רואה את החונטור מסביבנו? שאני מצביעה לה? זו הדרך ההיקפית שמקיפה את המגרש הזה, והיא בעצם מחברת, כמו שליאת אמרה, גם לסקיה וגם לרמת פינקס, והיא בעצם בנפרד מבתי הספר. אז אנחנו חילקנו, לקחנו את הפרויקט המאוד גדול הזה, וחילקנו אותו לתתי פרויקטים כדי שנוכל... לפי דרישה ולפי מצב האכלוס, לקיים, להחליט מתי אנחנו רוצים לפעול כל פרויקט.
מי בעד אישור התבר 1796? תבר 1797, דרך היקפית נווה איילון, סכום...
זה מה שהסתם.
זהו, אוקיי.
מי בעד אישור תבר 1797, דרך היקפית נווה איילון, כאחד. תבר 1798, שטחי מסחר נווה איילון, סכום התבר 1,700,000 שקל, מקורות מימון קרנות, ועדת צפים דנה והמליצה לאשר. מי בעד? כאחד. תבר 1798, שטחי מסחר בנווה איילון, סכום התבר 1,700,000 שקל, מקורות מימון, קרנות הרשות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. את רוצה להרחיב על המסחר?
בגדול, בתוך, העברנו תב"ע, לא, עברה תב"ע עירונית מזמן, שבשטחים חומים שלנו יש עד 20% אפשרות לשטחי מסחר. אנחנו מתכננים גם את זה בתוך החומים, כדי לתת מענה לבתי הספר, ממש בתי קפה, קיוסק וכאלה.
מקומות בילוי ותוכננים. ב...
כן.
נא, יש שם אגב
כן? כן, בקטנה, אבל יש. יש תכנון.
תבר 1799, גני ילדים, 8 כיתות במגרש 404 שלישי בנווה איילון. סכום הדבר 700,000 שקל, מקורות מימון קרנות, ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התבר? פה-אחד. תודה רבה לכם. סעיף 4 לסדר היום, חוק עזר עירוני למניעת רעש, תשפ"ד 2023. אני מזכירה לכם דחייה מהישיבה הקודמת, נכון?
כן, זה כבר 24, תתקני רק, כי החומר הוכן כבר.
טוב.
טוב, אז אנחנו במהלך השנים האחרונות עושים הרבה עבודת התאמה של חוקי העזר העירוניים, של חוקים ישנים לשנת 2024, שמתאימה למצב היום ולצורכי העיר, ביניהם גם חוק העזר למניעת רעש. אנחנו נראה על המסך את ההשוואה בין החוק הישן לחוק החדש, כדי שתוכלו לראות, קל יהיה יותר לראות את ההבדלים. אתה יכול לעבור, יואל? אז תראו, בין התלונות שאנחנו מקבלים הרבה ושאלות והברות, אז אתם רואים שאם חוק העזר עד היום אסר הקמת רעש מ-9 בערב עד 6 בבוקר, בחוק החדש שאנחנו מציעים זה יהיה בין 11 ועד 7 בבוקר. מה שאנחנו מציעים בחוק החדש תואם את החקיקה הראשית ואת התקנות. יש פה עוד דוגמאות, פריקה וטעינה, מכונות. אתם רואים את המגבלות בשעות הצהריים, בשעות המנוחה, בערב יום מנוחה, למחרת גם שוב עד 7 בבוקר, אלא אם כן מדובר במכונות שנדרשות למניעת סכנה או הסרת סכנה. אתה יכול
להבין. שאלה על הסעיף הזה.
כן.
אצלנו בשכונה פינוי האשפה מתחיל כנראה לפני 6 בבוקר, כששעות הרעש, שזה נכנס לתוך שעות הרעש. עכשיו יש מלא תלונות בעניין הזה. כי הפחים אצלנו הם ברזל, והרעש נשמע ממש חזק לתוך הדירות.
אז עכשיו הם לא יוכלו לעשות את זה לפני.
זהו, אז כדאי כבר לעדכן, כי פינוי האשפה אצלנו מתחיל.
ברגע שהחוק ייקלט, העירייה היא הדוגמה האישית.
נכון, אלה יהיו השעות.
שלומית,
רק כדי להדגיש, כי את דיברת קודם על ההשוואה בין 8 ועבר לבין מה שעכשיו.
כן.
התשע בערב זה נשמע אחלה ללא מעט אנשים שיש שקט מתשע בערב, אבל בעצם לא היה לזה אפשרות לאכוף בגלל שזה חוק ישן.
נכון, בגלל שהחוק הכללי...
בגלל שזה חוק עזר ולא חוק כללי, החוק הכללי...
כי
החקיקה הראשית מדברת על השעות האלה. זה מהווה היום תמונת מראה של החקיקה הראשית.
ולכן זה מאפשר, ברגע שעוברים לחוק החדש, זה מאפשר להתאים את את המציאות ואת החוק העזר לחוק הרגיל ולאפשר אכיפה יותר
נכון, נכון, זו המטרה.
ואני חושבת שהעניין שלו...
אפשר רגע להעיר משהו לגבי השפעה? כן, אני חושבת שרגע שבהסכם עם השרה הוא יכול משש, צריך לבדוק את זה.
נכון, זה גם יכול להיכנס כפי שהילד העירה פה לפריקה וטעינה.
מה?
זה בפריקה וטעינה.
לא, זה שם, זה פה.
אז זה בפריקה וטעינה, מירי, זה לא יהיה שבע, זה יהיה משש. אבל צריך לאכוף שמשש ולא לפני.
אבל בוא נעשה את זה שום
כותבה. איך?
אבל... שום
לא, אז אני אומרת שזה נכנס לסעיף של פריקה וטעינה בין השעות 10 ועד 6 למחרת.
כן, אבל לא יוכל להגיע לפני 6.
נכון.
נכון, זה מיועד למחלי השפעה. זה כתוב במפורש בסעיף הזה.
לגבי האכיפה, אצלנו בשכונה יש את הבעיה שחוזרת בקבוצות שיש לה הרבה תלונות, זה כל נושא הקריוקי שמתחיל ולא נגמר, אין לו שעות, הוא מתחיל ב... בתשע, עשר, 11, והוא נכנס לתוך הלילה. תושבים סובלים מזה מאוד. א', בגלל הצפיפות, ב', בגלל שאני לא יודעת כמה מתבצעת אכיפה בעניין הזה.
אז רגע, אז אני אסיים רגע להראות את ההבדלים, ואז אני אומר לגבי מה שאת שואלת. יואל, אתה יכול להעביר? עכשיו, תראו, כל הדברים האלה של זיקוקי דינור, של מפוח אלים, דרך אגב, מפוח אלים, היום אסור לחלוטין למעט מפוח חשמלי, שמותר, אבל גם במגבלות של השעות שרשומות פה, אתם רואים במפוח, מותר מפוח חשמלי מ8:30 עד 2, ובשטחים ציבוריים מ4 עד 7 בלבד. שיפוצים, אזעקה, מזגנים, בעלי חיים, עוד יש עוד... אוקיי, ומה ששוב יוצא דופן בחוק הזה, יש פה רשימה של כל יום העצמאות, פורים, ליל ירושלים, מימון על ל"ג בעומר, שמיני עצרת, לילה לבן שהוספנו, שבמועדים האלה יש טיפה גמישות בשעות, כמו שאתם רואים יהיה מותר עד חצות, ועוד 5 אירועים ציבוריים שראש העיר תהיה רשאית לבחור בהם, שאפשר יהיה לעשות את זה עד השעה 1 בלילה.
זה באזור מסוים שהתבצע
שתהיה הודעה מראש.
ברור. עכשיו אני רק אומרת שוב, מה שאנחנו מציעים פה הוא דומה למה שקיים ברשויות האחרות, כי זה היה הבסיס שלקחנו, ועדיין זה עומד לאישור משרד הפנים. משרד הפנים יכול להעיר, יכול לבקש ממני לגרוע או להוסיף. זה מה שאנחנו מבקשים, ו...
אם זה קיים מסביבנו כרגע בבקעת אורן, אז למה שלא יאשרו את זה?
כי יש להם כל פעם מתחלפים אנשים, והמדיניות שלהם השתנה, ובגלל זה כל חוק הזה לוקח שנים לאשר אותו, כי יש הרבה פידבקים.
יש הרבה פינג פונג, שולחים, שואלים שאלות, מחזירים.
היום איך מתבצעת האכיפה? יש תלונה כרגע שיוצאת מתושב, שכונה, שמתפשר...
אני רוצה להסביר לך משהו רגע לגבי אכיפה של רעש. גם על פי החוק ובעיקר על פי פסיקה של בתי המשפט, הרי אני לוקחת בחשבון שכשאני אוכפת, אם הנאכף לא משל, אם אני לא משלם את הדוח והוא מבקש להישפט ואני צריכה ללכת לבית משפט ואין לי הוכחה לרעש, רעש, הפסיקה אומרת, הוא דבר סובייקטיבי. רעש מסוים אותי מטריף ואת עובדת ואת לא שומעת. זאת אומרת שרעש צריך להיות מדוד, ובתקנות יש 3 סוגי תקנות, יש תקנות רעש סביר, רעש מציוד זה, ועוד לא זוכרת...
יש שם דציבלים, רמת קור.
ואז יש שם, באזור מגורים מותר עד 80 דציבלים, באזור פתוח מותר 95 דציבלים.
אבל מן הסתם שאני אבדוק את זה בלייב.
ברגע שאני, לא באה עם הדציבלים, ברגע שאני לא מגיעה עם הדציבלים ומוכיחה שהרעש לא עומד במה שנקבע, אלא הוא עולה עליו, אני לא יכולה לאכוף. מי שיכול לאכוף רעש של קריוקי, לעומת זאת, בניגוד לפקחים עירוניים, שוטר, האוזן שלו נחשבת כאוזן אובייקטיבית, ואם הוא בא ואומר, הרעש פה הוא בלתי סביר והוא מפריע לשכנים, הוא יכול להיכנס לתוך הבית ויכול לבקש להפסיק את הרעש ויכול לתת דוח. מה שפקח, ויכול גם להחרים ציוד, מה שפקח, לא יכול.
גם ללא מכשיר?
גם ללא מכשיר.
אם אנחנו כל פעם מתקשרים למוקד, כי התדירות היא מאוד מאוד גבוהה בשכונה. עכשיו, זה מספיק שדירה אחת בבניין, זה נכנס לכל הבניינים ממול ולצדדים, וסובלים מזה כל הלילה, יש התכתבות בקבוצות, ואז פונים אלינו. איך אתם כחברי מועצה בשכונה לא מטפלים במפגע הזה? עכשיו, אם מלכתחילה זה גול עצמי שכאילו אין מי שימדוד את עוצמת הרעש ואז זה פרוץ, לא ניגש עם זה לזה
בשביל.
אז ישירות שוטר צריך להגיד.
אנחנו קודם כל צריכים לשנות את
החוק הזה.
אני רוצה רק להסביר משהו לגבי השלב הבא. בשעות קריוקי אין פקחי עירייה, זה לילה. מי שנמצא בשטח זה בעצם השוטרים בשיטור העירוני. אז זה כבר סוגיה אחת שזה.
את אומרת שזה עונה לנו אם יש כבר שוטר נוכח.
בדיוק. עכשיו, אם שוטר מגיע לאירוע, לתלונה, הוא מטפל בה כפי ששלומית הגדירה. אני יכולה להגיד לכם...
וזה בעצם לא דורש בפשפט? זה כבר?
נכון.
לא, זה לא דורש. שמודרים, ורגע, מה שחשוב...
זה הסמכויות של המשטרה.
מה שחשוב להגיד יותר זה שביעדי השיטור העירוני לשנת 2024, הצבנו להם את הרעש בשכונת בית בפארק, כאחד היעדים הגבוהים, ותאמיני לי, אנשים שם קיבלו דוחות על רעש לא מעט מאז, אני אבקש מהם שיציגו לנו את הנתונים בישיבה הבאה ותראו שהשוטרים הולכים לעשות.
השאלה אם יש להם מדהים עם מכשירים?
הם לא צריכים.
לא, המשטרה.
רגע, אני כן חוזר חזרה לפיקוח העירוני.
הפיקוח
העירוני יכול גם, עוד פעם, במהלך היום גם, יכול להיות רעש בלתי סביר גם במהלך היום, הוא יוכל עכשיו על פי החוק עזר, לבוא ולאכוף את זה, אבל הוא יצטרך לעשות הכשרות,
וצריך
שיהיה לו מכשור. אז השאלה שלי, האם מתכוונים גם לעשות בהמשך הכשרות ולקנות מכשור מתאים?
כן.
מעולה.
יופי. מי בעד אישור החוק? לא, הוא צודק, כי בדיוק היה דיון בוועדת שיטור.
היום העצמות זה עד חצות, זה לא יותר, כאילו בכל הלילה, או עד אחד, פחות?
מה כתבנו?
עד חצות. לא יחול איסור. אלה המועדים שאפשר לעבור את השלום.
עד חצות.
מוצאי יום העצמות, לא ליל העצמות, יוסף.
לא, גם בגלל.
עד חצות, עד חצות.
מה לא בסדר?
לא צריך עד 2-3 בלילה.
יום העצמות, לא יחסו. בבמה. יום
העצמות. זה הימים שאני אומרת ש...
לא, זה אומרת, שיש כל לילה, זה לא
חצות. בכל הלילה.
לא, אתה מתבלבל. ליל יום העצמות מתחיל, עד 12, בצאת יום העצמות רצות, כל היממה. כי בליל יום העצמאות אין חוק רעש.
ליל יום העצמאות מוצא יום העצמאות.
הוא צודק, הוא צודק. עד אחת הלילה, ואז יש את הסעיף שראש העירייה מאפשר מעבר ו...
תראי, אנחנו יכולים לתקן את זה, אם תרצה. אני יכול... עוד לא יגיד.
הוא צודק.
צודק, ערב יום העצמאות אנחנו עושים עד
2:30.
זה מה
העירייה עושה, רק אם
זה
מרו
לי בכלל.
אבל תראו, אפשר היום לקרוא את הסעיף הזה.
יום העצמאות,
רגע, יש פסיק. אז מוצאי יום העצמאות זה רק עד חצות, לא ליל העצמאות.
נכון, כי זה מתחיל בערב יום העצמאות.
נכון, מוצאי יום העצמאות עד חצות זה בסדר.
אז ליל יום העצמאות נעשה עד אחת. בסדר?
לא.
אין יום עצמאות, אין הגבלה בכלל.
אין יום עצמאות,
אין הגבלה.
אין
יום עצמאות,
לא יכולה. אין הגבלה.
שלומית, זה מתחיל בשבע בערב, בערב יום העצמאות.
החוק הראשי מאפשר.
אני אשבר בשעות.
אני אשבר בשעות. שנייה, אני אשבר בשעות. אם זה בחוק, ובאמת אין פיקוח, אז למה צריך להיות ספציפית על החגים בחוק העזר? יש לזה משמעות מסוימת?
זה לפי החקיקה הראשית, יש לזה
משמעות. לא, זה אני מבין לגמרי, השאלה היא איך...
לא, מה זה קשור לאכיפה? אתה צריך לדעת עד מתי מותר ועד מתי אסור. זו באכיפה.
יש בחוק, אז בעצם אנחנו...
אבל כשאנחנו עובדים לפי חוק העזר, אנחנו נוטשים את החקיקה הראשית, ואנחנו עובדים לפי חוק העזר.
הבנתי.
לא עובדים במקביל. סעיפי עבירה אפשר להיצמד רק או לחקיקה ראשית או לחוק עזר.
מי בעד אישור? רגע, סליחה, אז מה סגרנו לגבי הסעיף הזה? ליל עצמאות עושים...
אין הגבלה.
אין הגבלה?
ומוצאי יום העצמאות על חצות.
בסדר. מי בעד אישור הצו? תודה רבה. סעיף 4, סעיף 5 לסדר היום, צו העיריות עבירות קנס, תיקון מספר 4, תשפ"ד 2024, שלומית בבקשה.
Okay. כמו שאמרתי, אנחנו תיקנו והתקנו הרבה חוקי עזר. עכשיו, לצד חוק העזר, הסנקציה של הקנס היא לא כתובה בחוק העזר, בכל חוק עזר ספציפי, אלא יש צו ארצי, שנקרא צו העיריות עבירות קנס, שבו מופיעות דרגות הקנס של כל הרשויות במדינה, ולכן בחוקים שהוספנו או בחוקים ששינינו, היינו צריכים לתקן את צו העבירות, זה תיקון טכני, כי במקום שיקראו לחוק, למשל, חוק עזר לרעש מ-81, עכשיו יקראו לחוק חוק עזר לרעש שנת 2024. אז בצו העבירות תיקנו עכשיו סעיפים אלה ואלה ואלה מחוק העזר לשנת 24. אז התיקונים הם טכניים, הם פשוט מתאימים את השם של החוק לשם שלו כפי שהוא מופיע בצו העבירות.
והדרגות
קנס...
אני רוצה
לעצור
לסעיף 4 לגבי יום מנוחה. מה זה אומר?
יום שישי בערב
מותר?
כן.
מוצא
שבת?
לא,
לא. ערב יום מנוחה.
איך?
וערב יום מנוחה.
זאת
אומרת,
הוא יכול.
ומוצא. ביום שישי בערב אפשר עד חצות, ויום שבת בערב מותר עד חצות.
במקום 11.
לא,
דרך
כלל
שישי
לא,
אוקיי. זה במקום 11 הרחנו.
ערב שבת?
כן. שישי ורוצה עד 12
שניהם? כן.
זה גם מה שקורה בפועל.
עוד שאלות לגבי עבירות קנס? מי בעד אישור צו העיריות עבירות קנס, תיקון מספר 4, תשפ"ד, כפי שהוצג למועצת העיר? פה-1. סעיף 6 לסדר היום, אישור מדיניות הצבת מסעיות מזון. אנחנו מדברים על ידי תושבים ובעלי עסקים בשטח הפרטי שלהם, לא במה שאנחנו עושים בשטחים ה... חיצוניים.
נכון. אז באמת...
הציבוריים, סליחה.
נכון. אז באמת הגיעו מספר בקשות מבעלי עסקים להציב פוד-טראקס באזורי התעשייה השונים. כמו שליאת אמרה, אנחנו לא מדברים על פוד-טראקס בשטחים הציבוריים שהעירייה פרסמה קול קורא והקימה, כמו בבית בפארק, שיש לכם את פיצה שמש ואת קפה שמריהו וכו', אלא בעלי עסקים שביקשו להציב פוד-טראק בשטח הפרטי שלהם, ולכן צריך היה לייצר מסמך מדיניות. קודם כל זה חדש, לא היו אף פעם בקשות כאלה שהגיעו לרישוי עסקים.
אפשר דוגמה? של בעל עסק ש...
אני לא אגיד.
לא שם של עסק, דוגמה להבין מה...
למשל, כן, במוסך.
אוקיי, שמה?
הוא יציב? כן, שבעל המוסך אומר, אנשים באים לטיפולים, אנשים באים לשטיפה, הם יושבים, הם ממתינים, בואו נשים משאית מזון
הילדת,
יוכלו לשתות קפה, יוכלו לשתות משהו קר, דוגמה.
בתוך השטח הפרטי שלו.
כן, זה לדוגמה. ולכן עשינו מחשבה של כל, כולל רישוי עסקים, כל המחלקות שרלוונטיות, ויצרנו מסמך שהמטרה שלו היא מצד אחד לא לפגוע בבעלי עסקים קיימים, כי אם אני אציב פוד-טראק ליד עסק קיים, אז אני עלולה לייצר תחרות ולפגוע. מצד שני, יש חופש העיסוק, ואם אנשים רוצים להקים אז אני רוצה לאפשר, והמסמך מדיניות בעצם מייצר איזון בין שני הדברים שאני אומרת. אני אתן אולי כמה דוגמאות עיקריות. למשל, אנחנו לא נציב פוטראק ברדיוס של 250 מבית עסק שרוצה לתת את אותו שירות. אני לא אשים עגלת קפה ליד בית קפה שיושב 100 מטר למשל, כי זה לא. או אנחנו לא ניתן במקומות שזה עלול לייצר מפגע בטיחותי, לא ליד צמתים, לא ליד תחנות אוטובוס. הרישיונות הם יהיו במספר מוגבל, כי אנחנו גם רוצים לראות מה זה יעשה ואיך זה יהיה. הם יינתנו בינתיים לשנה אחת בלבד, וגם יהיה מספר מוגבל של רישיונות, כדי שאפשר שתהיה תחלופה וכל מי שירצה יוכל לקבל רישיון.
שזה עומד תחת כל
נעלי
משרד הבריאות והכל, נכון?
זה ברור. זה בכלל אין מה לדבר, זה ברור. תינתן עדיפות לתושבי אור יהודה. הפוטראק יהיה עם גלגלים, זאת אומרת שבסוף יום עבודה הוא לא נשאר פה, הוא נוסע הביתה עם מי שמפעיל אותו. ברור שצריך לשמור על כל הוראות חוק העזר, כולל פינוי אשפה, מניעת מפגעי רעש ופסולת מסביב וכולי. אלה העקרונות של מסמך המדיניות, וברור שמה שאת מדברת עליו, כל מה שקשור בהוראות של חוק רישוי עסקים, מי שיתפעל את המהלך הזה, זאת תהיה המחלקה של רישוי עסקים, וכל מה שכתוב בחוק רישוי עסקים לגבי עסק של רוכלות מזון, זה מפרט 6.9, כל התנאים של סניטציה, של בריאות, ברור שהם חייבים להתמלא, זה תנאי ראשוני, ואנחנו מבקשים מכם לאשר את זה. אחר כך אנחנו נפיץ את זה.
כי אמרתם שזה נבע מצורך.
מהשטח.
כמה באמת יש צורך בזה? כמה אנשים נגיד
משהו? תראה, זה ברגע שיש מסמך ומי שיעמוד בזה וירצה, אני לא יודעת להגיד. היו מספר בקשות ולכן התייחסנו לזה. זה הרי לא מסמך שאתה חייב עכשיו להקים. מי שירצה, ידע שאתה
חייב. לא, אנחנו לא נפרסם. להפך, מי שפונה, אז יש לנו בסיס לאשר. זה לא ברמה של להפליץ.
בואי סתם ניקח דוגמה את אזור התעשייה. ופנו 4-5 עסקים לפוטראק לעגלת קפה, שבעצם זה נמכר ללקוחות. אתה בא לקבל שירות לרכב שלך, אז אתה גם קונה קפה, אוקיי? עכשיו, קרה כבר מה גודל אזור התעשייה שזה צמוד? מה הרעיון? זאת אומרת, 250 מטר, זה כולם מדברים על אותו דבר. הפוטראק הוא רק עם קרמזון. מה כבר אפשר להוסיף?
בעניין שלהם.
בעיקר
פלאפל.
מה שהיא אומרת, השורה כחד.
סנדוויצ'ים.
לא, מה שאני אומרת זה, אם זה בא לשרת מבחינת מזון לקוחות ספציפיים שמגיעים, והמרחק הוא לא גדול, ואנחנו מדברים על 4 עסקים שמצטרפים לסיפור הזה, אז זה כאילו עוד מאותו דבר. זה מה שאני מתכוונת. זאת אומרת, איפה היתרון המשמעותי של לאשר מספר עסקים במרחב פיזי קטן?
אולי זה עורך יעשה את השיפור שלי.
בסוף זה שירות ללקוחות, וזה חישוב כלכלי שלו, אם הוא משקיע בזה או לא.
הוא רוצה קפה.
זה לא, אם הוא יבין
ש... גם לא כל עסק יכול לעשות את זה, זה צריך להיות עסקים שיש להם שטחים גדולים, לא כל חנות, יש לה...
על השטח עצמו.
חלון ראווה למדרכה יכולה לשים שם פוטראק, כי זה לא
שטח שלה. אין חצרות כמעט עסק.
זה כבר מראש כבר יש סינון פה מבחינת גודל העסק והשטח הפרטי שלו.
טוב, מי בעד אישור
הצבת...
אישור, מסמך מדיניות להצבת מסעיות מזון בשטחים פרטיים? פה אחד. סעיף 7 לסדר היום, התקשרות בחוזה ללא מכרז להספקת מוצרי מזון, מים, שעה טובה, וצריכה בשעת חירום עבור עיריית אור יהודה, זה הישיבה המדוברת.
וואו.
לא, שהייתה ישיבה בזום, היה בלגן, עד שהחלפנו יושב ראש. אתה היית כבר, שלמה?
זה היה נראה לי קובי.
לא, לא, אתה לא היית.
קובי היה.
עדיין בוריס היה, ואז כן. אוקיי, אז
בואו.
טוב, אז תראו...
קובי
יש לו, לא? לא, היה קובי, אז אני מלא מקום אוהב כשהוא נמצא
במהלך. טוב, כן.
באפריל פרסמנו באמת מכרז, קול קורא להספקת שירותים לצריכה בשעת חירום. לא הוגשו הצעות לתהליך הזה, ועל פי תקנות העיריות מכרזים, כשלא מוגשת כל הצעה למכרז, או שיש הצעה יחידה והוועדה לא ממליצה עליה, אז העירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם המועצה החליטה ברוב חברים שנוכח הנסיבות שנוצרו אין מקום לערוך מכרז נוסף, כי עריכת מכרז נוסף לא תביא שום תועלת. ולכן בשישי ביוני ועדת מכרזים התכנסה והיא המליצה באמת לראש העיר לאשר התקשרות ללא פרסום מכרז פומבי נוסף, אלא לפנות לספקים באופן ישיר ולקבל מהם הצעות ולבחור את ההצעה הכי טובה, כי הוועדה חשבה שפרסום של מכרז נוסף לא יביא שום תועלת, זה רק יגרום להוצאות נוספות. ואנחנו באמת נמצאים בימים שאנחנו רוצים שיהיה לנו הסכם סגור עם ספק מזון, מים ומוצרי מזון יבשים לשעת חירום, ולכן אנחנו מבקשים מהמועצה לאשר ברוב חברים פנייה לספקים, פנייה יזומה, לקבל מהם הצעות מחיר, לבחור את ההצעה המיטבית ולסגור הסכם.
אז מה קורה כרגע שאין באמת ספק כזה?
אתה רואה שההתקפה בצפון מתעכבת.
אם יהיה מצב חירום, זה לא יהיה לנו.
בוא לא נעשה, בוא לא נעשה את זה, שזה ימשיך להתעכב.
מה יש לך עוד עכשיו מכרז?
לא, אם יהיה מצב חירום
ונצטרך
ואין לנו,
אז אנחנו נרכוש ונבוא על החוק.
אני מזכיר לכם שבמצב חירום לא הרבה יוכלו לעמוד בתנאים האלה לספק. מי יהיה לו פועלים, מי יהיה לו אנשים שיפתחו. אנחנו מדברים על חירום חירום.
לא, שאין תנאי
הספרים. לא, וגם יש, אני יודע, בקבוקים הרבה...
היה, קנינו מטרנות, ועכשיו אנחנו חודש לפני פג תוקף שלהם. היינו צריכים לשחרר את זה.
תראה, זו ההתנהלות הכי נכונה. הרי ברור שחס ושלום בשעת חירום, אנחנו חייבים לדאוג להספקה ולא זה. אבל יש לנו עוד זמן, אנחנו עושים את זה מסודר.
השאלה היא לא, השאלה היא ברגע האמת. ברגע האמת, אני לא יכול לספק את זה, ואז
אני... נכון, בסדר, לכן אולי יהיה שווה להתקשר... יוסי, לכן אולי יהיה שווה להתקשר עם כמה ספקים גדולים. זה אחד. ושתיים, עדיף לבקש היום, עדיין אנחנו במצב חירום, אבל היום הצעות מחיר, ולא במצב שכבר אין וחסר וכולם בלחץ, ואז הם יוכלו על בקבוק מים מינרלים ב10 שקלים. עכשיו הם יציעו בקבוק מים מינרלים גדול ב3 שקלים. אז זה מה שאנחנו רוצים לקבע, לתפוס, ואז בעת ההספקה, אתה שוב יהיה לפי זה.
יש לנו סופרים שמוגדרים כברזם,
כן, דרך אגב, לא באור יהודה.
באור יהודה אין לנו?
ביהודה הסופרמרקט הברזם. ומי שמכריז עליו זה משרד הכלכלה, זה לא אנחנו. אנחנו עם אלה שפועלים פה בעיר, אנחנו באמת מקבלים לפי הצעות מחיר וכאלה, אבל הברזל הוא יהוד. מי בעד אישור המלצת ועדת כספים, ועדת מכרזים, להתקשר ללא מכרז להספקת מוצרי מזון, מים וצריכה בשעת חירום עבור העירייה? אחד. סעיף 8, אישור הערכת גל נמרי, אדריכל העיר כממלא מקום מהנדס העיר.
טוב, אז ביוני 23 פרסמנו מכרז לאיתור מהנדס עיר. העירייה התחילה בהליך של איתור מהנדס, אבל נוכח הבחירות ובהתאם להנחיה של משרד הפנים, המכרז הזה הוקפא עד לאחר הבחירות. נכון להיום, גם בגלל מצב החירום, לא הותר בינתיים מהנדס חדש.
בשבוע הבא,
בשבוע הבא תתכנס ועדת האיתור לבחור מהנדס, ולכן אנחנו נדרשים להאריך את התקופה שמילוי המקום. אנחנו נעשה את זה עד לסוף חודש אוגוסט, כי גם תידרש כנראה תקופה של חפיפה מסוימת. אז אני נותנת את חוות דעתי שגל נמרי אדריכל העיר עומד בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק הרשויות מקומיות, מהנדס רשות מקומית, כי גם ממלא המקום צריך לעמוד באותן דרישות של מהנדס העיר. בדקנו את קורות החיים שלו ואת ההשכלה שלו, וגם הוא בעצמו מאשר את עמידתו בתנאי הסף, ולכן אנחנו מבקשים להאריך את תקופת מילוי המקום עד 28 באוגוסט 24.
כמה זמן היה בין מילוי המקום?
מיוני 2023 פרסמנו מכרז למהנדס. הוא ממלא מקום מהבחירות.
כן, אבל למה להגביל בתאריך? רק שתמצאו.
לא, אבל יש בשבוע בוועדה.
למה
להגביל?
אז תעשי.
אז
תמצאו מהנדסת, נכון, אם הוא יקבל. אז אפשר עד סוף ספטמבר.
אפשר לקבוע עד 28 לאוגוסט, או מינוי מהנדס, מה המוקדם מביניהם.
אז הוא אומר,
30
לתשיעי, או עד מינוי המוקדם
מביניהם. אבל גם גל ניגש לוועדה, כי הוא גם פה.
גם הוא ניגש. סעיף 9 לסדר היום, אישור הערכת תמונה של עורך דין הילד האתר ליושב ראש ועדת הרעה, סליחה, אמרתי. מי בעד אישור הערכת גל נמרי, אדריכל העיר, כממלא מקום מהנדס עד ה-30.9.2024 או עד בחירת מהנדס חדש, המוקדם מביניהם? פה אחד. סעיף 9 לסדר היום, אישור הערכת כהונה לעורך דין הילד עטר, יושבת ראש ועדת ערר. ועדת ערר באופן
כללי. לענייני ארנונה.
בדיוק, תסבירי להם, כי יש פה חדשים.
ועדת ערר לענייני ארנונה היא ועדה מכוח החוק. היא דנה בעררים שמוגשים על ארנונה. זה פורום מעין משפטי. יו"ר הוועדה חייב להיות עורך דין. איילת אתר, עורך הדין איילת אתר מונתה ב-2016 על ידי המועצה, היא מונתה כיור נוסף במקביל לעורך דין מומי דהל. בפועל היא החלה לכהן רק כשעורך דין מומי דהל עזב, רק ברביעי ל-11-2019, ולכן אנחנו מבקשים להאריך את תוקף הכהונה שלה עד לתום 8 שנים, שזו תקופת כהונה שמשרד הפנים מאשר. זאת אומרת, 8 שנים מיום תחילת הכהונה שלה, זה עד 2019, עד 2027.
מי בעד אישור עורך הדין איילת עטר כיושב ראש ועדה? סליחה, מה עם נציגי הציבור? פה אחד זה.
הם חדשים, הם בסדר.
הם בסדר?
כן.
אוקיי, אני מבקשת להביא לדיון את דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2023. תציג אותו מבקרת העירייה מרב רז. תודה רבה. קיבלתם את הדוח אליכם, כן? חבר'ה, קיבלתם כולם? לא קיבלת אליכם?
הגיע אלינו הביתה.
דני, ענת?
דני, כן.
דני.
אני לא קיבלתי
לבית,
קיבלתי רק
במייל.
אני
קיבלתי
אישורים, יש
פה...
כן,
זה נשלח במייל. זה נשלח במייל, אחר כך ביקשתי שיהיה...
גם קיבלתי.
זה הגיע קודם הבית הפיזית.
ואחר כך
קיבלתי. כן, קיבלתי.
מרית השלחה את זה במונית. דני, וקיבלתי. אז צריך רק לבדוק למה לא כולם קיבלו. אוקיי, טוב, אוקיי. מירב, בואי נמצע שישמעו אותך.
כל לא שומעים?
לא. או שאת רוצה אקלט להיות יותר איזה?
מה?
עם הכל, להגביר.
אני אגביר את הכל. אז טוב, אז נעים מאוד, אני מרב רז, ומאחל מחודש ספטמבר אני בקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור. משרת המבקר והממונה על תלונות הציבור לא הייתה מאוגשת בשנה זו עד כניסתי לתפקיד עקב נסיבות מצערות של פטירתו של מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור. זאת אומרת שכשאני נכנסתי לתפקיד שלי בספטמבר, כל התלונות שהתקבלו מינואר עד חודש ספטמבר טופלו על ידי גברת ריטה בנימינוב, שהיא מנהלת משרד מבקר העירייה, ובעצם היא נתבעה את התלונות לכל הגורמים בעירייה, והגורמים בעירייה טיפלו. אני אני רוצה לציין לשבח גם את העבודה הקשה שריטה עשתה באיתור המחלקות וניתוב התלונות, וגם בשיתוף הפעולה של כל המחלקות שקיבלו את התלונות, טיפלו באופן מיידי, נתנו מענה מאוד מקצועי וישיבו לריטה גם כן, והקל על העבודה. עם כניסתי לתפקיד בעצם אני בחנתי את כל התלונות שהתקבלו במהלך כל השנה, החל מחודש ינואר עד חודש ספטמבר, וכמובן המשכתי לטפל בתלונות שהתקבלו עד סוף השנה. במהלך השנה התקבלו 82 פניות, מהם 59 פניות ענו להגדרה של תלונה. בעצם הגדרה של תלונה מעוגנת בחוק של ממונה על תלונות הציבור, מהי תלונה, וגם הסמכות של ממונה על תלונות הציבור, באיזה תלונות הוא רשאי לטפל ובאיזה תלונות הוא לא רשאי לטפל, מעוגן בחוק עצמו. 11 מתוך ה-82-59 תלונות בעצם ענו להגדרה של תלונה כמוגדר בחוק. 11 תלונות מופנות כלפי גורמים חיצוניים, כמו עיריית קריית אונו וקווים. 12 פניות שאינן בסמכותו של הממונה, מאחר והן עוסקות בפניות שהטיפול בהן טרם מוצע על ידי המחלקות המקצועיות, או תלונות שיש בהן לטפל לפי סעיף 7 לחוק הממונה. אני רוצה להתייחס לסעיף 7 לחוק הממונה. סעיף 7 לחוק הממונה בעצם מגדיר איזה תלונות, יותר למעלה, איזה תלונות בעצם הממונה לא יכול לטפל בהן. בעצם תלונות שנמצאות, בעצם זה תלונות שנמצאות בטיפול משפטי, או תלונות על פעולה שיפוטית, תלונות שהמבקר סבור שאינה קנטרנית, תלונות על עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, תלונה שכבר הוגשה פנייה למבקר המדינה, תלונה בעניין שאפשר להגיש על פי דין השגה, ערר או עירור, ותלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נספה התלונה, או מיום שהמעשה נודע למתלונן לפי המאוחר יותר. אלו בעצם אירועים שהמבקר לא אמור לטפל בהם, ובעצם להשיב לפונה שלפי החוק ולפי סעיף 7 הוא לא אמור לטפל בהם. כשאנחנו מדברים בעצם על תלונה שעניינה על פי דין, ערר או עירור, אז בעירייה יש הרבה מחלקות שיש בהם נושאים של ערר או עירור. אם זה לדוגמה בנושא ארנונה, שתושבים יכולים להגיש ערר על השטח שלהם, או על גובה החיוב שלהם, או סיווג החיוב שלהם, אם זה על דוחות חנייה, תושב שקיבל דוח חנייה או עיקול, יכול לערער על הנסיבות שבו הוא קיבל את הדוח, על שומה לנכס, על היטל לנכס, בעצם אלו נושאים.
כלומר שהם לא מיצו את התהליכים במחלקות השונות וישר פנו אליי.
גם אם הם מיצו שם את התהליך, אני לא מוסמכת לטפל בזה, כי יש בזה עניין שיפוטי.
Okay.
בעצם מי שמגיע לצורך העניין, לטובת העירונית, למיטל, ומערער על דוח חנייה, זה לא בסמכות שלי להתערב בתלונה שלו.
Okay.
ההחלטה שלה היא החלטה שיפוטית.
נכון.
מי שמערער על, מגיע לוועדת ערר בארנונה, על החיובים שלו בארנונה, אני לא יכולה להתערב בהחלטות של ועדת ערר, ההחלטות שלהם הן מעין שיפוטיות. כמובן נושאים שהיו בבית משפט אני לא יכולה להתערב, וגם אם מישהו מפנה למבקר המדינה, אז מבקר המדינה היא סמכות מעליי לבירור של התלונה, אני לא יכולה לטפל בתלונה.
מי כן יכול לטפל למשל על תלונות על עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד? נשלחה תלונה של תושב על אחד העובדים. מי מטפל בזה? מי הכתובת בזה?
זה לא עובד משפט עניין עבודה?
קודם כל,
ממש
יש את המחלקה.
תושב שמתלונן נגד עובד.
היום יש תלונה לתושב על עובד עירייה.
תושב שמתלונן
נגד
עובד.
מי הכתובת בעירייה?
מנכ"ל העירייה.
בעניין, סליחה.
תושב שמתלונן. אז כאילו, אם את קיבלת תלונה כזאת, פשוט צריכה לעבור הלאה.
העניין הנוגע לשירותו כעובד, כן, אני מעבירה. האמת שרוב התלונות שמתקבלות אליי מועברות תמיד לנילון, שזה הגורם שעליו התלונה בעצם התקבלה, על תחום שבו הוא מטפל, והתלונה נבדקת מול הנילון. היא נבדקת בהרבה היבטים, לפעמים אני בודקת מסמכים. לפעמים נדרש להגיע לשטח ולראות אותו. ולפעמים אפשר גם להסתפק בתשובה שהנילון בעצמו מספק. אם התשובה שמתקבלת כתוצאה מהבדיקות היא שהתלונה לא מוצדקת, הפונה מקבל תשובה שהתלונה לא מוצדקת, ומקבל הסבר מפורט למה היא לא מוצדקת. לפעמים זה מגובה במסמכים, שזה קשור לארנונה או לכל מיני חיובים. אם התלונה מוצדקת, אז הוא מקבל תשובה שהתלונה מוצדקת, ואותו הנשימה גם כן, הנילון מקבל את התשובה שהתלונה מוצדקת, עם פתרון שצריך לתת לבעיה שקיימת.
שזה מנותב לאגף הרלוונטי.
נכון. ותמיד התשובות הן בשיתוף פעולה עם המחלקות. זאת אומרת שאני לא מנסחת תשובה על דעת עצמי, וגם לא מקבלת החלטות על דעת עצמי לאיך לתקן או מה לתקן. יש, אם תוכל לגלול למטה יותר, יש כאן את ריכוז התלונות, שבעצם הם לפי חלוקה של מחלקות ולפי נושאים. אלו תלונות מוצדקות, אלו תלונות לא מוצדקות, תלונות שהן לא בטיפול הממונה, זה תלונות שהן, חלקן הן פנייה, וחלקן הן לפי סעיף 7 שהן בעצם היו תוכלו בבית משפט או שהן בנושא שיפוטי. יש תלונה אחת שהיא לא ידועה, מאחר ואני כשנכנסתי לתפקיד שלי, נכנסתי בספטמבר, ועברתי אחורנית בשלב יותר מאוחר לוודא את נאותות הטיפול בתלונות. התלונה הזאת הייתה על אי קיום קייטנה, ולא היה את הנתונים על כמות הילדים שרצו להירשם לקייטנה לעומת התועלת, עלות תועלת של קיום הקייטנה. ובגלל זה זה לא ידוע, כי מצד אחד התלוננו על זה שלא קיבלו שירות ולא, בעצם לא הייתה קייטנה בקיץ לילדים דרך המועצה הדתית. מצד שני, לא היו לי מספיק נתונים כדי לדעת האם היה מוצדק לפתוח את הקייטנה או לא היה מוצדק לפתוח את הקייטנה. תלונות על גורם חיצוני. גורם חיצוני, בדרך כלל רוב התלונות שקיבלנו זה על קווים שהם הוחלפו כרגע לחברת...
זה שכונת בית הפעם.
על עיריית קריית אונו קיבלנו בגלל התשתיות.
הכביש המחבר.
הכביש
הנוראי. החקל והנדסה קיבלנו תלונות בגלל ספקים חיצוניים שלהם. החקל היה אירוע של אלימות כלפי תושבת בבית בפארק, אבל זה היה על ידי ספק חיצוני, וזה בורר וזה טופל. אבל עדיין זה היה התלונה על ספק חיצוני, על גורם חיצוני, ולא על גורם שהוא בתוך העירייה. אם אפשר לגלול עוד דף אחד למטה. אפילו עוד אחד, זה משקף פה. זה בעצם התלונות שהן נמצאו מוצדקות לפי מחלקות והסבר של הטיפול בתלונות. כשפרצה המלחמה, אחת הבעיות הייתה היעדר מרחב מוגן בבתי ספר, בייחוד בבתי הספר הישנים. כמובן שלאותם תלמידים נמצאו פתרונות, אם זה לימוד בבית ואם זה העברה לבית ספר אחר. כמו שרואים בסעיף 2, העבירו את התלמידות לבית ספר רמון, בגלל שבבית ספר אור חנה לא היה מרחב מוגן. העירייה עשתה ככל יכולתה למצוא פתרונות, עדיין התלונה עצמה שאין מרחב מוגן היא מוצדקת. אם נסתכל על סעיף 3, היינו בתקופה של בחירות, התלוננו על תעמולת בחירות אסורה של עובדי עירייה, שלחו קישורים של עובדי עירייה שפרסמו באתרים שלהם בפייסבוק, והנושא טופל על ידי המנכ״ל ועל ידי היועצת המשפטית. אותם עובדים זומנו לשיחה, הובהר להם שאסור להם בעצם לעשות תעמולה, וזה הופסק. שגיאה ברישום דוח חנייה, באמת נתנו דוח חנייה עם מספר רכב לא נכון, בדקו את זה מול מחלקת חנייה והתלונה נמצאה מוצדקת והדוח בוטל. אי הגעה של שיטור עירוני משטרה, בעצם זה היה תלונה אחרי השעה 10 בלילה, השיטור העירוני בעצם מטפל ולא הפיקוח העירוני. הייתה תלונה על אדם חשוד שמסתובב בסמוך לביתו, ובעיקרון השיטור העירוני היה צריך לפנות למשטרה ולהזמין משטרה, ומה שהוא עשה זה הוא יפנה את התושב, שהתושב יפנה למשטרה במקום שהוא בעצמו יטפל בתלונה. הם עשו הפקת לקחים, ובמקרה כזה פשוט הם ייקחו את האחריות לפנות למשטרה. סעיף 6, אי הצבת תמרור עם מספר רכב לנכה שסומנה לו חנייה על פי חוק. בעצם זה נכה שקיבל סימון של חנייה על הכביש, אבל לא שמו עמוד עם מספר, ובגלל זה כל מי שהיה לו תו של נכה יכל להשתמש בחנייה שלו. בעקבות הפנייה כמובן...
גם מי שלא נכה יכול להשתמש?
לא.
אם אין תמרור הוא יכול להשתמש.
אבל אם זה חניית נכה...
אם אין תמרור הוא יכול להשתמש.
לא, היה תמרור בלי מספר. תמרור היה בלי מספר.
היה משהו לא היה תמרור.
לא, היה תמרור נכה.
היה תמרור פתוח.
לא היה תמרור במספר.
היה חניית נכה בלי לשייך את זה לנכה מסוים ספציפי, שבגינו סימנו את החנייה. ובעקבות התלונה סימנו את החנייה ותותמה לנכה. סעיף 7, ילד נשכח בהסעה, זה קרה בחודש יוני. אני לא הייתי כאן, אבל בשיחה עם היועצת המשפטית ומתכתובות של היועצת המשפטית ומנהלת אגף חינוך, הנושא טופל במספר רבדים, אם זה בשיחות, ואם זה בכנס שנעשה, ואם זה בהסברה לכל הגורמים הקשורים לנושא.
זאת אומרת, התהליך עצמו היה כאן שנגיד ילד נשכח בהסעה, אז רוצה להגיד לי שזה התגלה לראשונה שפנו בעצם למבקר, מבקרת?
לא, 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 זה טופל...
אני מניח שלא, אז למה זה בכלל הגיע...
שהטיפול לא היה עולם את מה שאותו מתלונן חשב.
ואז בעקבות הפנייה שהתבררה כמוזקת, שונה הטיפול, זאת הכוונה?
אני רוצה לציין משהו. יש הרבה אזרחים שנוטים להפנות פנייה למספר גורמים במקביל. לפנות גם לאגף חינוך, גם ליועצת המשפטית, גם למנכ״ל וגם לממונה על תלונות הציבור באותה נשימה. זו תלונה שהתקבלה לפני שאני התחלתי לעבוד כאן, ואני, המטרה שלי הייתה לבדוק אם היא מוצדקת או לא, זה מה שבעצם עושה המבקר, ולבדוק האם נעשו פעולות בעצם בעקבות התלונה. אז כן, התלונה קודם כל הייתה מוצדקת, ילד ישכח בהסעה. איזה פעולות נעשו בעיר? אני הייתי בפגישה אישית עם היועצת המשפטית והיא הסבירה לי שנעשו פעולות הסברה, נעשה כנס מאוד גדול לכל הגורמים שקשורים לנושא, נעשה הפקת לקחים, ובנוסף לזה אני במערכת ראיתי תכתובות בין מנהלת אגף חינוך לבין היועצת המשפטית על הנושא הזה, שהם ממש ביררו את התלונה לעומק, חקרו את האירוע,
היה שימוע אצל
המנכ״ל. אנחנו מדברים פה בעצם על התלונה של ההורה? זו בעצם התלונה של ההורה.
זו התלונה של ההורה שהגיעה במקביל אל הממונה על תלונות הציבור. אבל טופלה על ידי מספר גורמים רבים בעיר. תלונה על אי יכולת של אוטובוסים להיכנס לרחוב בגלל חניית רכבים. התלונה טופלה על ידי מנהלת מחלקת תשתיות והועברה גם לחברת קווים. למה זה לא רק קווים וגם שלנו? בגלל שהיה צריך למצוא שם פתרון לנושא הזה שרכבים שם חוסמים את הרחוב ואז לא מאפשרים לאוטובוסים להיכנס, אז זה היה בעצם טיפול משולב. תלונה של אי שילוט של שם ברחוב, גם כן תושב פנה שאין שילוט לשם של הרחוב שלו, מי שמגיע אליו בעצם לא יכול לדעת איפה נמצא רחוב איריס.
שוב, אני שואל רגע, רק כדי להבין, זה כמו כאילו לפנות למוקד העירוני, אז מה ההבדל כאן? אני שואל את זה כי זה מקרה קיצוני. מה ההבדל בין המבקר במקרה הזה למוקד העירוני? שואלים על אין שלט בצומת או איפה שזה לא היה.
במקרה הזה זה פשוט לא טופל. הוא התקשר,
הוא ביקש,
הנושא לא טופל, הוא פנה
למבקר,
ואחר כך שזה הוא עבר למנהל מחלקת נכסים, הנושא טופל.
בתוך כמה זמן את חייבת לענות כממונה לציבור לתושב עצמו?
בדרך כלל, כשמתקבלת תלונה, נשלחת תשובה אוטומטית שהתלונה התקבלה ועברה לטיפול אצל הבירור מול הגורמים. Okay. יש תלונות שהבירור הוא מיידי ויש תלונות שהבירור הוא עורך זמן, כי יש פינג פונג, לפעמים הם שולחים ואז הם עונים תשובה מסוימת ומוצאים נתונים מהמוקד, ואז מגלים שהנתונים שמופיעים במוקד יש בהם תיעוד לעוד דברים, ואז יש עוד שאלות, ולפעמים זה גם תלונות של הבנה בסיסית של החוק שמחוסר היכרות לוקח הרבה יותר זמן לבדוק. בעיקרון זה עד שנה לטפל בתלונה, לממונה יש את הסמכות, זה משהו שהוא לא אופטימלי ולא רצוי, אבל אני חושבת שככל שיש יותר היכרות עם הנושא וככל שיש יותר היכרות עם החוקים, אז הטיפול נעשה הרבה יותר מהיר, אז תלונות ראשונות מטופלות.
שאלות, התייחסויות, תודה מרב. אני רוצה להגיד שבשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה שבאמת הציבור כן יודע שיש לו למי לפנות ולקבל מענה. אני שמחה על אחוזי התלונות שנמצאו מוצדקות, למרות שיש ציפייה שגם הם יעלמו מחיינו.
מצוי.
בדיוק. אנשים פונים ביחס הזה שרק 9 תלונות מוצדקות זה יפה, אבל זה גם מיותר. צריך לתת דייה. ראינו פה תלונות שהיה אפשר לסיים אותן עוד לפני שהם הגיעו למצב של תלונה, ולכן עבודת האגפים חשובה בעניין הזה. עבודת המבקר בתלונות הציבור הכרחית לעירייה, גם כדי להשתפר וגם כדי לשרת את הציבור שלנו, ואני מודה לך על הדוח הזה. תודה רבה.
לשרה.
תודה רבה לכולם.
תודה.
יש אירוע בנגרה, במי שרוצה...
יש?
אירוע, כאילו...